אנחנו מתחילים בעזרת השם דף פי, אומרת המשנה, הסוחר הספורו לחרוש בער וחורש בביקו. הרי הר זה הרבה יותר סלי מביקה, יש מלא סלעים, אבנים. אז הוא סיכם עם המזכיר שהולך לחרוש בהר. אז בוודאי שהמזכיר קיבל על עצמו את הסיכונים שיכולים לצאת כתוצאה מחרישה על גבי סלי הר, שזה יכול להישבר. אבל בסוף הוא חרש במקום הרבה יותר נוח לחרשה, בביקה. ושם קרה הדבר הזה שנשבר הקנקן, כלומר המחרשה. הרי שהסוחר פטור מלשלם, כי קל וחומר, ומה אם המזכיר קיבל על עצמו את הסיכון על גבי הר, בוודאי ששם זה אונס, בביקה זה יותר קל, זה... אין שם סלעים. ולכן אם זה היה להפך, הוא סיכם איתו לחרוש בביקה, שזה יותר נוח לחרשה, וחרש בער, ושם נשבר הקנקן, הסוחר חייב עליה, כי הרי הוא פשע בזה שהוא הלך לחרוש במקום סלי כער. עוד עניין שדומה לו, הוא שכר פרה בכדי לדוש קטניות. קטניות זה דבר שהבהמה יש לה טבע להחליק שמה, היא יכולה לשבור את הרגל וכדומה. והמזכיר הסכים שידוש בקטניות. אבל למעשה הוא דש בתבואה שזה יותר קל ושמה הבהמה פחות מחליקה. והבהמה החליקה וקרה לה משהו, פטור, מאותו טעם שלמדנו. אבל אם זה היה להפך, הוא סיכם אותו שידוש בתבואה שלא מחליקים שם. ואחר כך למעשה הוא דש בקטנית, ששם יותר מחליקה הבהמה, אז זה פשיעה ממנו, לכן הסוחר חייב מפני שהקטניס מחלקס. עכשיו אומרת הגמרא, איך זה לשון הבי, מן משלם? אם הוא לא שינה, הסוחר עשה כמו שהוא סיכם, ונשבר המחרשה. מי הוא זה מבין הפועלים האחראי ישירות לנזק? אומר רב פופה דנוקית פר, שזה שאוחז את המקל ומנהיג את הפרה, הוא זה שמשלם. כי הוא היה צריך לכוון את מהלך הפרה שילך בתלם. רב שישי ברי דרבידה, הוא אמר דנוקית מנה, זה שהולך אחרי המחרשה, והוא מכביד על המחרשה, והוא תוקע את היתדות, את השיניים של המחרשה לעומק, אז הוא משלם, כי היות ואולי היה צריך לתקוע את זה כל כך בעומק. וילחסה באמת שהוא משלם דנוקית מנה משלם. והיא דוחת דמחזק גונדרת תרווי משלמם. אם זה מקום כזה שכולם יודעים שיש שם סלעים, והם הלכו וחרשו שם, השניהם חייבים לשלם. רש"י אומר, כי היות ואנחנו לא יודעים מי השם, אז ממון המוטל בספק חולקים, שניהם משלמים. תוספות אומרים, כי הם שניהם בעצם פושעים. אמר רב יוחנן, המויך פור לחברו, ואמר לו, פורו זו נקחוניסי, נשכוניסי, בעתוניסי, רצוניסי. ובן מוכר פרה לחברו לשמעון, ואומר לו, דע לך, יש לה את כל הצרות שבעולם, היא נקחנית, נשכנית, בעתנית, רצנית. אחר כך נמצא שהיה בו רק אחד מהם, היא הייתה נשכנית נגיד. וסומפי בן המומן, רק הוא אמר, הכל יחד. עכשיו בא הלוקח, ואומר, זה מקח טעות. כי הלוקח אומר, ראיתי שאין לה שום מום ממה שאתה הזכרת. אז הנחתי שאתה בטח משקר לי, ומה שאתה אומר לי שיש לה את כל המומין, זה כדי לסלק ממני תביעה לגבי העתיד אם יהיה לאיזושהי תביעה, אז אתה תוכל לומר, אמרתי לך. אבל היות והתברר שכל המומים האלו לא היו בה, רק מום אחד, אז אתה עבדת עליי, אז זה מקח טעות. אבל... אם המוכר אמר לו, יש לה מום אחד, הנה, המום הזה היא בעתנית. זה הוא אומר לו מפורש. וכמו כן, יש לה עוד מומים, אבל הוא לא אומר לו מה. היות והוא פירט לו מום אחד, אז היה על הלוקח לבדוק את הדבר, ואין זה מקח טעות. תנינה מאוכר, המוכר שיפחו לחבר, והוא אמר לו, שיפחו זו שויתי, נכפסי, משוממת, כלומר שיגעון. ו... היה בו מום אחד מבין כל אלו, רק וסונפי בן המומין צירף את זה לבין המומין, אז כנ"ל הרי זה מקח טעות. אבל אם המוכר פירט לו מום מסוים, מום זה יש לה, ויש לה מומים אחרים, הוא לא פירט למה. זה כבר לא מקח טעות, כאמור. אומר לרווח, ברי דרוב אל הרווח, אוי ובוי כל המומין הלולו, מה יהיה הדין אם אכן, אחרי שהמוכר אמר לו את כל המומים שיש לה, התברר שבאמת יש לה את כל המומים. מה הדין? האם אנחנו אומרים שהיות והוא הודיע לו שיש לה את כל המומים, והתברר שזה אכן אמת שיש בה, אז זה לא מקח טעות, או שאפשר לומר שהלוקח יכול לטעון היות ואתה אמרת את כל המומים, חשבתי שהכל זה שקר, זה גוזמה וכנל. אומר לרב מורדכי לרב אשר, אוך אמרו למשמעי דרובה, היו בכל המומים הלא לי, אין זה מקח תורס, למה? כי סוף סוף, זה נכון מה שהוא אמר. התברר שהוא לא דיבר שקר, יש לה את כל המומים, מה, אז מה, אי אפשר לתת מכות לבן אדם כשהוא אומר את האמת? אומרת המשנה, ויש פה שתי גרסאות במשנה, שיטת אבאיה ושיטת רובה. קודם כל, לפי שיטת אבאיה, הפשט במשנה הוא ככה. הסוחר סחמור לאובי עולי חיטין ואיבי עולי עושה אוירים. מסע חמור בחיטים זה נפח, בנפח זה לסך, שזה חצי קור. זאת אומרת, 15 סור. אז פה מדובר שהסוחר העמיס על החמור לסך סעורים. סעורים בטבע זה יותר קל מחיטים. אבל לפי שיטת הבאה מדובר שהוסיף עליהם עוד 3 קו ויותר. זאת אומרת, מ-3 קו ומעלה. ואף על פי שהסעורים למעשה הם יותר קלות במשקל מחיטים, ומשקל 16 סור של סעורים זה כמו משקל 15 סור של חיטים, אבל הסוחר אסור לו להעמיס על החמור סעורים במשקל לסך חיטים. למה? כי היות ונפח המסע גם מזיק לבהמה, למשל לגבי איבוד משקל, היא מאבדת את המשקל שלה וכדומה מתוספת נפח. לכן הוא חייב אם קרה משהו לבהמה כתוספת, כתוצאה מהתוספת. כמו כן, אם הוא זכר את החמור להביא תבואה והביא עליה תבן, שזה הרבה יותר קל מתבואה, אז גם כן חייב אם קרה לה משהו, היות והנפח הזיק לה, מפני שהנפח כושר כמעשה, ולפי שיטת הבעיה, המשנה עכשיו ממשיכה ומפרשת, בעצם המשנה ממשיכה עכשיו אותו דין כמו שהיה עד עכשיו, זה פירוש. אם הוא שכר חמור להביא לסך חיטין והביא לסך סעורים, והוא לא הוסיף שום דבר, זאת אומרת, הוא הוסיף רק עד 3 קו, אבל לא יותר מ-3 קו, אז הוא פטור כשקרה משהו לבהמה. אבל אם הוא מוסיף על מסעו, הוא חייב, כמה הוא יוסיף על מסעו ויהיה חייב? סום חסוי ממשום רמר, סור לגומל, שלא ישקם לחמור. לפי, כי הבאי אומר שגורסים פה, כמו שאנחנו ראינו את הגרסה, קשה שהנפח קשה כמסע. זאת אומרת, היות ונפח קשה לנסיעה כמו משקל, ולכן אם הסוחר הוסיף סורים יותר מנפח לסך, אז לכן היה קשה לבהמה והתמוטטה, לכן הוא חייב. לפי שיטת רובה גורז, קושה למסתנן. זאת אומרת, שאם הסוחר העמיס סעורים על החמור עד שהגיע למשקל לסך חיטים, זאת אומרת, הוא העמיס סעור נוסף, בנוסף במה שהיה, כי הרי אמרנו מקודם ש-16 סעור של סעורים זה כמו 15 סעור של חיטים. אז לכן סובר רובה שאם הוא העמיס סעור נוסף על הלסך, אז אנחנו אומרים שבאופן כזה משקל מסע הסעורים שווה כמו משקל מסע החיטים, והנפח הזיק לה, היות והנפח גם כן מזיק לבהמה. ולפי שיטת רובה, הביור השני, החלק השני של המשנה, הפשט הוא ככה, אחד סוחר חמור להביא לסך חיטים והביא לסך סעורים, פטור, אפילו אם הוא הוסיף 3 קו. למה? כי עדיין לא ישווה את משקל המסע למשקל לסך החיטים, היה צריך להוסיף סעור, לפי שיטת רובה. ואם הוא הוסיף על מסעו, זאת אומרת, הוא הוסיף סעור סעורים על הלסך, שאז שווה משקלה כמשקל החיטים, חייב. אומרת עכשיו הגמורה, איתמר הבאי אומר קושה כמסתנן, רוב אומר קושה למסתנן, הבאי אומר קושה כמסתנן, נבחה כתיקלה, הנפח מזיק לבהמה כמו משקל יתר, כך נפח יתר, והיות ולסך סעורים ולסך חיטים הנפח שווה, אז דווקא אם הוא מוסיף 3 קו סעורים על הלסך, אז חייב, אם קרה משהו לבהמה, אם לא, לא. רוב אומר קושה למסתנן, קושה למסה, כלומר, היות והנפח קשה, מסע סעורים במשקל לסך חיטים, קשה יותר לנסיעה ממסע לסך חיטים, כיוון שהנפח יותר. אז תיקלה כתיקלה, משקל מסע סעורים שווה למשקל מסע חיטים ונפחה עבר תוספת, מזה אם הוא הוסיף סעור נוסף על הלסך, שאז אף על פי שמשקלו בדיוק כמו לסך חיטים, אבל היות והוא גרם נפח יתר, והנפח יתר הזה גורם לו ריבוי הנפח גורם לו את החיוב לסוחר. אבל דווקא אם הוא הוסיף שעור, כי אז המשקל של השעורים בתוספת השעור, בדיוק כמו לעלה חיטים ללא התוספת. כמו שאמרנו מקודם, כי 15 שעור של חיטים זה כמו משקל 16 שעור של שעורים. אבל לפי שיטת הבעיה, הסוחר חייב גם כן אם הוסיף שלושה קו. עכשיו שואל את הגמור על רובד, נען, למדנו במשנה, לא הוביל לסך חיטים והביל לסך סוערים, והוא לא הוסיף פטור, ואם הוא הוסיף על מסעו חייב. אז הגמרא שאלה כמה הוא הוסיף, מה אליו, שמספיק שלושה קווים להוסיף כדי שיהיה חייב, אז זה לא כמו רובד שאומר שחייב רק אם הוסיף סעו, שזה אז הוא שווה מסעו למסע לסך חיטים. אומרת הגמור, לא, מדובר פה שהוא הוסיף סעו. לשיטת רובד, מי אומר לו, לא כתוב פה מה, כמה הוסיף, הוא הוסיף סעו. אבל אם הוא הוסיף פחות מכך, הוא באמת פטור. שואל את הגמור, אבל לא קטונה, הרי המשנה אומרת, כמה יוסף המסור ויהיה חייב, סום חוסם ושומרו מהר, סול לגומל שלוש קם לחמור. אומרת הגמור, אוכל כלומר, איך את זה לשם? אם הסוחר לא שינה, כלומר, כמו שהם סיכמו, הוא סיכם עם המזכיר, ככה הוא עשה, הוא סיכם איתו להביא חיטים, ובאמת להביא חיטים, הוא סיכם להביא סורים והביא סורים. אז, כשאין עניין, הבדלים בנפח פה, כי הרי מדובר באותו מין, כמה יוסיף על מסעו, ואם קרה משהו לבהמה, יהיה הסוחר חייב, סומר סומר שומר מאיר, סול לגום לשלוש קם לחמור. אז לפי שיטת רובה, המשנה אומרת ככה, הסוחר את החמור, להביא עליה חיטים והביא עליה סורים, כלומר, הוא שינה, אז הוא המיס, לסך סעורים ועוד סעור, שאז הוא באותו משקל כמו לסך חיטים, אז הוא חייב, היות ונתוסף פה נפח. הנפח של הסעור הזה הביאה על הבהמה את הנזק. וההמשך, כבר אמרנו שזה דבר נפרד לפי שיטת רובה. שמה יהיה אם הוא לא שינה, אם הוא באמת קיים את ההסכם עם המזכיר, כמה יש חיוב אם קרה משהו לבהמה, כמה צריך להוסיף על כך, שלוש קם לחמור וסור לגמור. עכשיו שואל את הגמור על הבית, תו שמה למדנו בברייס, אם הוא שכר בהמה להביא לתחיתים, והביא 16 סור של סורים, לא 15 כמו בחיתים, רק סור נוסף, ממש כשיטת רובה. הוא חייב, משמע ממש כשיטת רובה, שרק אם הוא הוסיף סור ואז הוא שווה משקל הסורים למשקל החיתים, אז הוא חייב. או שלוש קם כפי שהבאי אמר פטור, אומרת הגמרא תרגמה הבעיה במחיקתא, כי יש שלושה אופנים למדות תבואה, למדות נפח. יש מידה קדושה, עד שנהיה גדוש בראש המידה, יש מידה תפופה, ממלאים את המידה באופן רגיל, ויש מידה מחוקה, אחרי שמילאו את המידה, מוחקים את כל הגודש. המידה שהיה נהוג זה היה מידה תפופה, אבל הברייס מדברת במידה מחוקה. ההפרש בין 16 שעות תפופות ל-15 שעות מחוקות, זה השיעור של שלוש הסכם, אז זה בדיוק תואם לשיטת הבעי. תודה רבונם, כשאדם סוחר סבל שיעביר לו תחולת דירה, וקרה משהו, הסבל התמוטט. כתוצאה מזה שהבעל הבית הוסיף על משקל הסבלות, הוא הוסיף לו על הגב עוד כמה דברים. כמה השיעור? קו. אם הוא מוסיף קו, זה... אז הוא חייב בנזקי הכתף אם קרה לו משהו. הדריף זה שיעור של לטח, זה לערב אם הוא שכר ספינה קטנה, והספינה טבע כתוצאה מעודף מסע, אז אם הוא הוסיף באמת לסך, אז הוא חייב. קור, שזה 30 סו, זה השיעור שמתחייב בו אם הוא הוסיף את זה כשהוא שכר ספינה גדולה, ספינה בינונית. ושלוש סקוירים לבורנה גדולה, שכר ספינה ענקית, ואז אם הוא הוסיף שלושה קור, אז כשקרה לספינה משהו התאווה, נשברה, יהיה חייב הסוחר. עוד מאמר, קו לקטוף, שאל את הגמורה אם איסד אלה מוצבי, ברדס היא לשדיה. מדובר פה בסבל פועל שיש לו דעת, הוא מרגיש שכבד עליו, שיזרוק את זה, מה הבעיה פה? למה שיהיה חייב הבעל הבית לשלם לו בכלל? אומר הבעיה בשחובתו לאלתר. הפעל הזה התמוטט באותו רגע שהבעל הבית העמיס עליו מסע יתר, לא היה סיפק בידו לזרוק את החפץ. רוב אומר אפילו תימא בשלו יחופתו לאלתר ולא יצריך אלו לאגרי יסרה. לא מדובר פה האם הבעל הבית חייב לשלם נזיקים, לא זה העניין. השאלה היא, האם הוא חייב לשלם לו תוספת שכר? מה שאומר, הוא סובר חול שהוא דנוקת לי. הסבל, אמרת מקופף, ובעל הבית המיס על כתפו חפצים שונים, יותר ממה שהוא יכול. אז הסבל חשב שיש לו איזו חולשה קצת, הוא חלש. הוא לא תלה את זה בזה שהבעל הבית מרמה אותו ושם על גבו עוד דברים. ולכן לא שייך את הקושיה, הרי הוא ברדת ושיזרוק את זה. הגמרא אמרה, קור, שיעור תוספת של קור, זה כשהוא שכר ספינה בינונית, ושלושת קורים לבור נגדול לספינה גדולה. הרי שיעור תוספת מסע בכל דבר זה אחד משלושים, ממה שהדבר הזה מסוגל וראוי לסחוב. הרי משמע מכך, היות ואתה אומר שספינה בינונית זה קור, משמע שסתם ספינות, בסטלוסן קור, שסתם ספינה צריכה לעשות על גבה מסע של 30 קור, כי הרי, כמו שאמרנו, שיעור תוספת זה 1 מ-30, אז אם אנחנו אומרים שקור זה שיעור תוספת מסע לספינה בינונית, הרי שהתחולה שלה ויכולת המסע שלה צריך להיות 30 קור שהיא יכולה לסחוב. למה נפקמיני? למקח ממקה, כשאחד קונה ספינה, אז יש לו את הטענה הצודקת לדרוש מהמוכר שימכור לו באמת ספינה כזאת שיכולה להכיל בקרבה מסע של 30 קור. אומרת המשנה, ידוע שישנם דלת חילוקי שומרים, יש שומר חינם, שומר שכר, שואל, סוחר. שומר חינם פטור מהכל וחייב רק כשהוא פשע. למה? כי הוא לא נהנה מהדבר הזה, עושה רק טובה לבעל הבית. שומר שכר, שהוא מקבל שכר והוא נהנה, הרי שהוא חייב גם על גניבה ועבידה. אומרת המשנה, כל האומנים שומרי סוחרים. אומן שמקבל אינסטלטור, שמקבל לתיקון דבר, חשמלאי שמקבל איזה דברי חשמל לתיקון אצלו בבית, וכדומה, אחד מתקן ונטילטור, זה נמצא אצלו, הוונטילטור המסגם, אצל האומן בבית, והאומן מתקן אותו, איזה דין יש לאומן הזה בנוגע לשמירת החפץ, והיה אם נגנב ממנו החפץ, דינו כשומר שכר שהוא חייב בגניבה ובעבידה. וכולן שאמרו טול שלחו ואובי מויס, שומר חינם. אבל כשנסתלקה כבר שייכותו וזיקתו ומה שהיה לו את ההנאה מהחפץ, למשל שהוא גמר כבר את העבודה, והוא כבר מצלצל לבעל הבית, בוא תיקח את זה ותשלם לי, מאותו רגע והלאה, הרי שהוא כבר לא מחזיק בחפץ הזה לצורך עצמו, הוא נהפך ונהיה שומר חינם, שאם יגנב או ילך לאיבוד, הוא יהיה פטור. רובן אומר לשמעון, שמור לי את הארנק שלי, ואשמור לך, ואני אשמור לך. הרי אם כך, זה השכר שלו. הוא משלם לו, והוא משלם לו, בשמירה. אז הגדרתם, כשומר שכר. אם הוא אומר לי, שמור לי, רובן אומר לשמעון, תשמור לי את הארנק, אומר לו, אומר לו, שמעון, בסדר, תניח אותו פה. אז הוא נעשה בזה, שומר חינם, כלומר, אפילו שלא עשה משיכה, רק אמר לו, הוא נהיה שומר שכר. שומר חינם. ילבואו על המשקוין, המלווה הלווה ללווה כסף וקיבל משקון. אז הרי שהמלווה נהפך כשומר שכר על המשקון. רב יהודה אומר, הלווהו מויס שמכינים, הלווהו פרס שמסוחר. יש פה כזה עניין. כשאחד עושה הלוואה, נותן הלוואה לשני, הרי הוא מקיים מצווה, כסף טל ויזיוני, זה שעניין, יש מצווה לקיים, לתת גמח, לתת הלוואה. ואיזה שכר יש לו, מה הוא מרוויח פה? איזה הנאה יש לו מזה שהוא נותן זקה? כי יש לנו דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, ובשעה שהוא עשה את ההלוואה, הוא לא צריך לתת זקה לעני, כי הוא עוסק במצווה פטור מן המצווה. אז לכן, התנא קמא סובר שהגדרתו כנהנה בזה שהוא לא צריך לתת את הפרוטה של זקה לעני, כי הוא עוסק במצווה פטור מן המצווה, אז זה ההנאה שמקנה לו ונותן לו את הגדר של שומר שכר. רבי יהודה אומר לו, שכר מצווה לא מועיל להחשיב אדם כשומר שכר, אבל אם הוא הלווה לו פירות, אז יש לו הנאה פרקטית. למה? כי רובן מלווה קילו תפוחים לשמעון, ואם זה היה נשאר אצל רובן, זה היה נרכב תוך כמה ימים, ועכשיו, עוד שבוע, עוד שבועיים, הוא יקבל משמעון בחזרה קילו תפוחים טריים, כמובן באופן שמותר הלוואת סובסו, כשיצא השאר. אבל שאולו אומר, השוי אודום לאסקר משקוינו של עוני ליאו אספויסיק ואוי לכולוב, מפני שהוא כמי שבבית. כלומר, מותר למלווה להזכיר את המשכון ולקבל תמורתו דמי שכירות, ובאופן כזה לאט לאט הוא מנקה מן החוב של הלווה, כי באופן כזה הרי הוא כמי שבבית, כי הרי כל יום ויום, כל חודש וחודש שזה מוזכר, הרי מנוקה מן החוב של הלווה אליו. אומרת הגמרא, מזה שהמשנה אמרה שאומן דינו כשומר שכר, והגמרא למדה עכשיו ששומר, שאומן הגדרתו כמו סוחר, כמו שאחד סוחר חפץ ומשלם על כך. לאי ממסניס, זה לא יקרה מרד, הסניה, הסוחר, אחד שסוחר בכסף חפץ, איזה דין יש לו לגבי שמירתו, כיצד משלם אם נגנב ממנו? רמי רואים את דינו כמו שומר חינם, למה? כי אפילו שבעצם הוא נהנה, הוא יכול להשתמש מהחפץ הרי, אבל הוא משלם על כך. נמצא שעל שמירתו הוא כמו שומר חינם. ואילו רבי יהודה אומר, דינו כמו שומר שכר, הואיל וסוף סוף יש לו הנעת שימוש בו, הוא יכול להשתמש בו, אז יש לו את ההנעה הזו, הוא דומה כמו שומר, כמו שומר סוחר שיש לו הנעה, וזה אצלו בבית, הוא יכול להשתמש בו, אז יש לו דין של שומר שכר. אז אם אנחנו מדמים אומן כסוחר, אז אם כך, אנחנו מבינים שהגמרא שאלה שהמשנה בעצם לא תלך כרמר. כרמר סובר שסוחר דינו כשומר חינם, ואצלנו במשנה למדנו כי אומן דינו כשומר שכר. אומרת הגמרא, אפילו תימר מאיר, באי הנועה דקושובי כולה אלמה ואוגר לילדידי, אבל אי שומר סוחר. כלומר, אפילו אם נאמר שזה הולך כשיטת רמר, אבל יש הבדל בין אומן לסוחר, כי אומן יש לו הנאה מסוימת מה שאין כמסוחר. שאתה רואה שהבעל הבית לקח רק אותו שהוא יתקן לו את החפץ, ולא נתן את זה לשום בן אדם אחר. סימן שיש לו אמון בו, ושהוא מחזיק ממנו, שהוא בן אדם מומחה. הנאה הזאת מקנה לו ומגדירה אותו כשומר שכר. כי מה זה שומר שכר? למה הוא אחר משומר חינם? היות ויש לו הנאה, הוא לא עושה את זה בחינם. גם פה הוא לא עושה את זה בחינם. השמירה זה בעצם ההנאה שיש לו, נותנת לו את ההגדרה כשומר שכר. שאלת הגמרא, יוחש סויכר נעמה, באי הנועה דקושובי כולה אלמה מויר ללדידי. אתה רואה שבעל החפץ, היא הזכיר את זה רק לו, לא למישהו אחר. אז גם פה יש לו הנאה מסוימת, אבל יש שם הסוחר. אלו אפילו תימר מאיר, באי הנועה דקויוב לתפי פורטה, אבל יש שם הסוחר. מדובר פה באומן שמקבל שכר בקבלנות, שכר קצוב על המלאכה. ומדובר שהוסיפו לו, ככה היה מינה כנראה שהוסיפו קצת, היות ואי אפשר לתת בדיוק לפי הזמן של השעות, אז היו קוצבים קצת יותר. אז בהנאה הזאת שהוא מקבל את המשהו הזה יותר, זה ההנאה שמקנה לו ומגדירה אותו כשומר שכר. שואלת הגמרא, סוחר נעמה, מי לא יסכין את הקומש ולתפי פורטה, שהמזכיר מוזיל לסוחר קצת, זאת אומרת, הרי גם באופן שהוזיל המזכיר לסוחר, גם כן, הרי סובר אמר, סוחר דינו כשומר חינם. ומה נאמר פה? הרי אמרת עכשיו שההנאה הקטנה הזאת עושה אותו כגדר של שומר שכר. אלא אפילו תאמר אמר, באי הנועד את אופס להגרד אלוי בוי למייל ולמי פקזוזי, אבל שומר סוחר. כלומר, שנאמר שאפילו שזה הולך כשתת רמר. אבל מכל מקום יש הבדל בין אומן לסוחר. כי אומן יש לו סוג הנאה שאין לה סוחר. האומן, נתתי לתקן למישהו ונדילטור, הוא לא יחזיר לי את הוונדילטור כל עוד שאני לא משלם לו, זה נמצא אצלו בבית. זה רק באומן שייך, יש לו את החפץ כבן ערובה אצלו בבית, כל עוד שבעל הבית לא ישלם לו, הוא לא ישחרר את זה. אז ההנאה הזאת עושה אותו כגדר של שומר שכר. היבו יסיים, או שאפשר לומר שמחליפים את הגרסה, כדמחליב רב ברבו וטונה, סויכר כיצד משלם, רמי רואים הקשוי מסוחר ורב יהודה רואים הקשוי מרחינים. כלומר, שאכן הופכים את הגרסה, ורמי הוא זה שסובר שזה כמו שומר חינם, כמו שומר שכר, ואם כך המשנה תלך כשיטתו. ולפי זה אנחנו מדמים באמת אומן לסוחר.